מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שנוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים 039-039-039 או לחילופין בפקס 03-616-4477 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. הטכנאי אורי כהן, המפיק שימי ברוורמן, תודתנו נתונה אליהם מראש, ותהי משכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי היום, עדיין סביב נגיף הקורונה, הייתי רוצה לספר למאזינים סיפור. סיפור עם המון מוסר השכל, סיפור עם המון עומק, שהוא מתקשר בצורה מאוד מסודרת ויפה, עם הרבה מוסר השכל, לתקופה שלנו. את הסיפור הזה שמעתי מהגאון הגדול הרב ידידיה מנת שליטה, ומאוד התפעלתי והתרשמתי והתחזקתי, ו... אל תמנע טוב מבעלה, ואני משתדל לספר את זה בכל מקום. הסיפור הזה קרה לפני 80 שנה, קצת יותר, בתקופת השואה האיומה. כידוע שבשואה היו מחנות ומחנות, וממילא, מטבעם של דברים, אנשים היו נקשרים עם אותם אלו שנמצאים במחנה שלהם. באחת המחנות היו שני יהודים. יהודי פשוט, שלא ידע כל כך בדיוק איך לשמור ולשמר את התורה ואת המצוות, ויהודי חשוב. היהודי הפשוט רצה להתקדם בתורה ובמצוות, והיהודי החשוב מאוד סייע לו. הוא סייע לו ללמד אותו איך שומרים שבת, ללמד אותו איך להתפלל, ללמד אותו איך לברך, לקיים תורה מצוות ולהיות יהודי טוב גם אי שם בתוך מחנות ההשמדה. והיהודי החשוב הצליח בצורה מסוימת להפוך את היהודי הפשוט ליהודי שומר תורה מצוות ברמה חברה ושסע גידיו. והנה הגיע חודש ואת. היהודי החשוב אומר ליהודי הפשוט, פסח מתקרב ובא. ויש לנו מצוות עשה דאורייתא, הלכות כזית מצה, בליל פסח. אם רוצים שתהיה לנו מצה, צריכים לתרגל מעכשיו. שאל היהודי הפשוט את היהודי החשוב, מה צריך לעשות? אמר לו, היהודי החשוב, צריכים לדאוג לחיטים, לקחת את החיטים, לייבש אותם, לקחת אבנים, לטחון את החיטים, לעשות בזה קמח, לשמור מאוד את הקמח, שלא יגיע במגע עם מים, אחר כך לקחת את הקמח, לעשות מזה בצק, ולאפות את זה על גבי חום של אש, זה טס מתכת, להדיק אש מתחת ולאפות את זה. כל פעולה מהפעולות הנזכרות, הן פעולות שכרוכות בפיקוח נפש, כי אם תופסים אותם בכזה דבר, מיד הורגים אותם. אמר היהודי החשוב ליהודי הפשוט, אף על פי שיש פה פיקוח נפש, צריך מסורת נפש, בשביל קיום התורה והמצוות. היהודי הפשוט התחיל לחפש חיטים, ומצא מחסן גדול מאוד של חיטים, שהגרמנים היו שומרים עליו, שאף אחד לא יגנוב בשם חיטים, והוא החליט שזו הדרך היחידה שלו, להביא את החיטים הללו. הלך בדרך לא דרך, באישון לילה, התגנב למפעל, למחסן, ופשוט גנב חיטים. הצליח להגיע במסירות נפש למחנה, יש לו חיטים. שלב הבא, מייבש את החיטים. שלב לאחר מכן, צריך כעת לטחון את החיטים. לקח אבנים, טחן את החיטים, עשה קמח. עכשיו, הוא לא יכול לאפות את המצות במחנה, הוא היה צריך להתגנב, וללכת למקום רחוק, להדליק שם אש, לשים איזה טס מתכת על האש, ולאפות שם את הבצק שהוא עושה, תוך כדי שהברזל רותח. הצליח, בדרך לא דרך הצליח, ואפה שתי מצות, שני כזיתות, כזית אחד לו, וכזית אחד ליהודי החשוב, שמקדם אותו כל העת בתורה במצוות. הוא בא לחזור למחנה, הכבי את שתי המצות מתחת בגדיו. הוא עובר, גרמני ראשון, לא שם לב, עבר אותו. גרמני שני, שם לב למשהו חשוד, כי זה היה ככה בתוך הבגדים שלו, היה צריך ללכת עם הזרועות, עם הידיים ככה קצת על כיוון הגוף, כדי שהמצות לא ייפלו, והוא תופס אותו, הוא רואה שיש לו שתי מצות, משקיב אותו לרצפה, מכה בו מכות נמרצות, דורך על המצות, ועוזב אותו. היהודי הפשוט קם, חבול בגוף ובנפש, מנסה לאסוף ולגרד מה שנשאר במצות, הולך למחנה ונשכב על המיטה. בא היהודי החשוב, והיהודי הפשוט מספר לו את כל מה שעבר עליו, הנה זה מה שהצלחתי לגרד אחרי המכות שקיבלתי. והוא מסתכל ליהודי החשוב ואומר לו, יש פה כזית מצה. אין פה שתי כזיתות, יש פה כזית אחד של מצה. וכעת השאלה, מי יזכה בכזית של המצה בליל הסדר? היהודי הפשוט אומר, אני מסרתי נפש, אני כמעט מתתי, אני קיבלתי מכות על זה, אני רוצה את הכזית. היהודי החשוב אומר לו, אתה צודק, אבל אני קידמתי אותך ביהדות. אני העליתי אותך למסילה לדעת איך לשמור תורה מצוות. אני שידלתי אותך ללכת ולעשות את המצות. היהודי הפשוט לא כל כך הסכים. אמר ליהודי החשוב ליהודי הפשוט, תראה, אתה לא יודע לעשות ליל הסדר. אני יודע לעשות ליל הסדר. תן לי את המצה. אני למד אותך את כל ליל הסדר. תשב לידי, מילה במילה. אני למד אותך את הכל, את כל מה שצריך לעשות בליל הסדר. באפשרויות שיש להם כמובן. תתן לי את המצה, אני רק יאכל את המצה, והגן עדין יהיה שלך. תתן לי רק לקיים את המצווה הזאת, אבל הגן עדין יהיה שלך. היהודי הפשוט הסכים. זה מה שהם עשו, ליל הסדר, ישבו ביחד, מילה אחר מילה, את כל ההגדה, הגיעו לחלת מצה, היהודי הפשוט מביא את המצה ליהודי החשוב, היהודי החשוב אומר, כפי שסיכמנו, אני אוכל גן עדין שלך. סיימו את הלילה למחרת בבוקר, יוצאים לעבודה. גרמנים, לא אכפת להם, שבת ויום, מוצאים אותם לעבודה. והיהודי הפשוט מספר שהיהודי החשוב היה בתרוממות רוח גדולה מאוד. הוא התפלל תפילת יום טוב. אתה בחרתנו מכל העמים, עם כל הדבקות, וממש שערפי קודש ראו עליו. אחר כך אמר תעלל בניגון, בניגון שובה לב. הגרמנים לא אהבו את זה. ואחד הגרמנים ירה בו, באמצע שהוא קורא תעלל בתרומות רוח והרג אותו. השואה נגמרה, ואותו יהודי פשוט שרד את השואה והגיע לארץ. והנה יום אחד הוא חולם, שמגיע אליו בחלום הלילה, היהודי החשוב, ואומר לו שהוא נמצא בדרגות גבוהות מאוד בשמיים. היהודי פשוט מספר שהוא רואה את הפנים של היהודי החשוב, את הערה הגדולה שיש לו על הפנים, את האור הגדול שיש לו. אבל אמר לו היהודי החשוב ליהודי הפשוט, תשמע, אמנם אני נמצא בדרגה מאוד גבוהה בשמיים, אבל יש פה עוד איזה דרגה שאני יכול להגיע אליה בגן עדן, ואני לא מצליח להגיע אליה, כי חסר לי את הגן עדן של הכזית מצה. אתה זוכר שהכזית מצה אמרנו שאני אוכל ואתה מקבל את הגן עדן? חסר לי את זה פה. אני יכול להגיע לדרגה הזאת, אני מתחנן לפניך. תן לי את הגן עדן הזה. תן לי את השכר של המצווה הזאת, אני חייב את זה. היהודי הפשוט התעורר והלך לשאול את רבי ינקב גלינסקי. שואל את רבי ינקב גלינסקי, הוא מספר לו את הסיפור, שואל היהודי הפשוט ואומר, הרב יגיד לי, האם אני צריך לתת או לא צריך לתת? אם אני לא צריך לתת, אז אני לא רוצה לתת. אני לא רוצה לעשות לפני משורת הדין, אני מרגיש שאני לא מסוגל. אני מסרתי נפש, קיבלתי מכות איומות, כמעט מתתי, לא מסוגל לתת לו את הגן עדן שלי על המצה הזאת. אם אני צריך לתת, אני אתן. אבל אם אני לא צריך, אני לא מסוגל לתת. רבי ינקב גלינסקי שלח אותו לרב אונגר בבני ברק. אמר לו, לך אליו, תספר לו מה שהוא יגיד לך תעשה. הלך היהודי פשוט לבני ברק לרב אונגר, סיפר לו את כל הסיפור. אמר לרב אונגר, תקשיב, יש פה את המפתחות של בית הכנסת הסמוך. תיכנס לבית הכנסת, תסגור עליך את בית הכנסת. פתח את ארון קודש. ותספר לקדוש ברוך הוא את הכל. הכל, אבל בעריכות, בלי להשמיד שום פרט. בסוף הסיפור אתה תרגיש מה אתה צריך לעשות. כך עשה יהודי הפשוט, סגרת בית הכנסת, פתח את ארון קודש. במשך שעה ארוכה דיבר ודיבר ודיבר ושפך את נפשו, שפך את נפשו בצורה הכי רחבה שיכולה להיות. בסופה של אותה שעה, הוא הרגיש שכן, שהוא צריך לתת ושהוא מסוגל לתת את המצווה, את השכר של המצווה של אכילת מצה לאותו יהודי חשוב שנמצא בגן עדן. וכך הוא החליט, אמר, אני נותן לו את זה. לא היה לו אפילו כוח לחזור לרב אונגר להגיד לו, הוא הלך לבית ונשכב על המיטה ונרדם, הוא היה שחוט. ואז פתאום מגיע אליו היהודי החשוב בחלום, הוא אומר לו, יישר כוח, אתה לא מבין מה עשית לי. הגעתי לדרגה גבוהה בזכות השכר של אכילת מצה שנתת לי. יישר כוח. חזר היהודי על הרב אונגר וסיפר לו את השתשלות הדברים, שהוא נתן לו מכל הלב את השכר של אותה מצווה, ושהוא בא אליו בחלום. אבל אמר היהודי הפשוט לרב אונגר, ילמדנו רבנו, למה הייתי צריך לעשות את זה? למה משמיים כיוונו אותי לתת לו את זה? הרי אני מתתי על זה. אני מסרתי נפש על זה, אני קיבלתי מכות על זה. למה הייתי צריך לתת לו? נתתי לו, בסדר, אבל למה הייתי צריך לתת לו? אני לא מבין. אמר לו רב אונגר, כעת תחזור לרבי ינקב גלינסקי, והוא יגיד לך למה היית צריך לתת. חזר היהודי לרבי ינקב גלינסקי, וסיפר לו את כל הסיפור, ואמר לו, ילמדנו רבנו, למה הייתי צריך לתת לו? למה משמיים כיוונו אותי לתת לו את השכר של מצווה שמסרתי נפש עליה? אמר לו רבי ינקב גלינסקי, תקשיב, היהודי הזה נמצא בשמיים, אין לו שום אפשרות להזיז כלום. פה, בעולם הזה, זה עולם העשייה. בשמיים זה עולם קיבול שכר. אין לו אפשרות להזיז שום דבר. אין לו אפשרות לעשות שום מצווה, לא קלה ולא חמורה. וכעת הוא כמו אדם שעזוק באזיקים, שהוא לא יכול להזיז את הידיים. אתה נמצא כאן בעולם הזה. אתה יכול כל רגע לקיים מצוות. אתה יכול להתפלל, אתה יכול לנח תפילין, לשמור שבת, לשמור יום טוב. יגיע ליל הסדר, תאכל כזית מצה. שנה הבאה, עוד פעם תאכל כזית מצה. אתה משוחרר. אתה יכול לברך בכל רם, אתה יכול לברך בכוונה. יש לך המון מה לעשות בעולם הזה, ולקבל שכר בעולם הבא. הוא לא יכול, הוא מסכן. אז יש לו איזו מצווה שהוא עשה אותה, ויש לו אפשרות לקבל עליה שכר רק בהסכמה שלך. למה לא תיתן לו? זה מי שמשמע כיוונו אותך. זה חסד. זה חסד עצום שאתה בעצמך יכול להתקדם, הוא לא יכול להתקדם. לכן משמע כיוונו אותך. עד כאן הסיפור, מה זה קשור אלינו. אנחנו נמצאים בתקופת קורונה. תקופה שלא תשכח לעולם, ודיברנו כבר שהעולם שהיה לפני 3 חודשים זה לא העולם של עכשיו, זה עולם אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מנחה ומנהיג את עולמו בצורה שונה ממה שהיה עד עכשיו. התקופה הזאת מצד אחד תקופה קשה, ואולי אפילו קשה מאוד, מצד שני תקופה יפה ואפילו יפה מאוד. למה ואיך זה מסתדר? מצד אחד התקופה הזאת קשה, מכיוון שאם נתבונן, מאז שנברא העולם, דהיינו מאז 6 ימי בראשית, לא היה מצב שכל היכלי התורה בעולם סגורים. כל הבתי כנסיות בעולם סגורים. גם אם ניקח את התקופות הקשות והאיומות של עם ישראל, תקופות תחתת, תקופת השואה, אירועי תרפת, כל ה... וגם אחורה בהיסטוריה, גם אם באזור אחד, במדינה אחת, ביבשת אחת, היו גזרות איומות ונוראות, אבל במקומות אחרים בעולם, לא הייתה שואה. במקומות אחרים בעולם, לא היה גזרות תחתת. אז פה לא למדו, פה למדו, פה לא התפללו, פה התפללו. אבל שיגיע מצב שכל החלי התורה בעולם סגורים, כל הבתי כניסיות בעולם סגורים, לא היה כזה מצב. לכן זו תקופה קשה. צד שני, יש פה תקופה מאוד יפה. מדוע? אנחנו תמיד רגילים באזור הנוחות שלנו להתפלל, באזור הנוחות שלנו ללמוד, באזור הנוחות שלנו למסור שיעורים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אין אזור נוחות. בואו נראה אתכם מתפללים גם בלי בתי כנסיות. כמה אתם מתאמצים להתפלל במניין, כמובן לפי הכללים המותרים, גם בלי בתי כנסיות. בואו נראה אתכם מתפללים גם בלי בתי, הם לומדים גם בלי בתי מדרשות. כמה אתה מסוגל ללמוד בבית גם כשאין לך את אזור הנוחות של הבית מדרש והרחבות? כמה אתה מסוגל להתרכז גם כשהילדים עומדים לך על הראש? כמה אתה מסוגל להתעמק ולהתמיד בתורה הקדושה גם כשאין לך את הישיבה ואין לך את הכולל, אין לך את אזור הנוחות שלך? בזאת תיבחנו. בזאת תיבחנו כמה אתם מסוגלים להתרומם ולהיות עובדי השם. עבד השם, עובד השם, זה בכל מצב, זה בכל תחום. החזון איש באגרות כותב שהיה תקופה בחיים שהוא היה אסור לו להניח תפילין. אומר, מצד אחד הצטערתי על זה והתפללתי שתעבור התקופה, ומצד שני לא נשברתי בזה. מה? בלי תפילין? חזון איש בלי תפילין? אומר, כן, כי אנחנו בעולם הזה כמו חיילים. חייל עושה מה שהמפקד אומר לו. עבד עושה מה שהמלך אומר לו. היום המלך אומר לו, אתה שומר בפתח, היום המלך אומר לו, אתה שומר בתוך הארמון. מה שהמלך אומר לו, הוא עושה. אותו הקדוש ברוך הוא שאמר להניח תפילין, הוא אומר לי, עכשיו, אל תניח תפילין, אני עבד, אני חייל, מה שהקדוש ברוך אומר אני עושה. אותו ברוך העולם שאמר לנו לפתוח את הישיבות, וללמוד בישיבות, בכוללים, בבתי כנסיות, וברוב המדרת מלך, עכשיו הוא אומר לנו, תעבדו אותי מהפינה הפרטית שלכם בבית, ובזאת תיבחנו. יש פה איזה בירור מסוים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו לראות מי באמת עובד השם אמיתי. מי באמת עבד השם אמיתי שיכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל נתון, בכל הזדמנות, קל או קשה. יש לנו ברוך השם אפשרות לקיים את המצוות, להתפלל כמו שצריך, ללמוד בבית את כמה שאפשר. יש לנו אפשרות לברך את הברכות שאנחנו מברכים כל יום, 100 ברכות ויותר, בכל רם, לאט לאט. יש לנו המון הזדמנויות של בן אדם לחברו בבית הפרטי שלנו, שאנחנו מציעים בתקופת ספירת העומר, שזה המהות של ספירת העומר, זה תיקון נושא של בן אדם לחברו, כמו שאמר רב עקיבא לתלמידיו החדשים, לא תהיה עיניכם צרה אחד בשני, כדי שלא תמותו, כדי שדרך שמתו הקודמים. תפרגנו אחד לשני, תשפחו אחד לשני. אינך לא תהיה צרה בחברך. אתה רואה את חברך מתקדם ברוחניות, בירת שמיים, עד רבה, תשמח. תשמח, מתרבה כבוד שמיים בעולם. לכן, התקופה הזאת, מי שיקח אותה בצורה נכונה, זו תקופה הכי יפה שיכולה להיות. זו תקופה של תרוממות גדולה מאוד. אבל מי שלא ייקח את זה בצורה יפה, אומר, מתפלל, מה, איזה מניינים, זה לא מניינים, זה כן מניינים, אני לא רוצה, אני מתפלל ביחידות, אני לא זה, ומתפלל במהירות, וללמוד, אני לא יכול, אין כולל, אין ישיבה, אין זה, בקושי לומד, בקושי זה, ומתעצבן כל היום בבית, ורב עם ה... זה התרסקות. התרסקות מוחלטת. לקחת את התקופה היפה והפכת אותה לתקופה שחורה ואפלה. לא עמדת בניסיון שבורא העולם רצה מאיתנו לברר ולראות מי באמת עובד השם אמיתי. התקופה הזאת בעזרת השם תיגמר. מתי? אלוקים יודע. הוא הביא את הקורונה והוא יחליט מתי לקחת אותה סופית. היא תיגמר. השאלה איך אנחנו נהיה אחרי התקופה הזאת. איך נצא מהתקופה הזאת? נצא גדולים, נצא מרוממים או נצא מרוסקים? זהו. זה הכל תלוי בזה. אנחנו כמובן מתפללים כל יום, בחינת וציפית על ישוע, שהקדוש ברוך הוא יחיש את משיח צדקנו במהרה, בחסד וברחמים, כי אנחנו לא מתייאשים חלילה בשום פנים באופן, אפילו שעבר חודש ניסן. ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחזיר לנו בתי כנסיות למקומה, וישיבות וחלי תורה, בוודאי ובוודאי שמתפללים, וחייב להתפלל על זה כל יום. אוי ואבלים שלא מתפלל על זה. מראה שכבוד שמיים לא אכפת לו. אבל מצד שני, כל זמן שזה לא קורה, אסור לנו חלילה להתייאש. אסור לנו להישבר, אלא רק לעבוד את השם בשמחה, בהתרוממות, ולנסות לראות כמה שיותר למצות את הימים הללו לדברים טובים, ולצאת מחוזקים ומרוממים. עד כאן נקדמתנו להיום 039-039-039, לא מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותכם המאזינים. אומרים לי פה מספר אחר, 03-500-93-93. אז מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן להיום, 03-500-93-93. שוב פעם, לא המספר הרגיש של כל שבוע, אלא המספר של היום הוא 03-500-93-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
עמותת רב להושיע, שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג, זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק, ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע, ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ בכפוף לתקנות. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנות למאזין הראשון. בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה עניינית, מעשית, כמה שאפשר, כדי שנוכל לתת את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון. מאזין? אנחנו מנסים לפנות למאזין. כן, רב מצוין.
רציתי להתייחס לסיפור שכבוד הרב סיפר לפני כמה דקות.
כן, אבל תודה שאנחנו נמצאים בתוכנית הלכתית. במקרה נתתי איזו הקדמה כדי להרים את המורה, אבל ברמת העיקרון זה תוכנית הלכתית.
אני רק רוצה לתקן טיפה משהו קטן, ואני אומר יפה לילה טוב.
כן.
הסיפור היה עם הרב הונגר אומנם.
עם מי?
הרב הונגר.
כן, אמרתי, הרב הונגר, כן.
כן, אבל לא הרב אונגר שלח אותו לבית הכנסת, הוא שלח אותו לאדמור ממחלופקה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כשהוא הגיע, אז האדמור ממחלופקה אמר לו, תראה, כך וכך, אני חושב שאתה צריך באמת לוותר לו. קח את המפתח, כנס לבית הכנסת, תמסור, נפתח, תמסור לקדוש ברוך הוא, כל כמו שהרב אמר, אבל הרב אונגר שלח אותו לאדמור.
הבנתי, היה פה עוד מישהו בסיפור, יפה, יישר כוח עצום. יישר כוח עצום, תודה רבה, תודה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ערב טוב.
ערב מצוין.
הרב, רציתי לשאול את הרב, בשולחן ערוך, בסימן קופה עם חט, בסעיף קטן למתת, במשנה ברורה, מביא שם בשם אחרי האדם, שאם אדם אוכל פרי ביד שלו, והוא אוכל, והוא נגיד עושה שינוי מקום, נגיד שאני יצאתי עכשיו, הוא מדבר כאן שיצא מחדר לחדר, והוא כותב שזה רק בדיעבד, לא יעשה ככה, אבל זה רק לחכה לא יעשה ככה, אבל בדיעבד אם הוא עשה ככה, אז הוא לא חוזר ומברך. אבל לצורך העניין, אם אכלתי נגיד תפוח בבית, והמשכתי לאכול את התפוח נגיד מחוץ לבית, ברחבה, בחוץ, ברחוב, אז לכאורה לפי חיי האדם הוא צריך לחזור ולברך.
אמת.
שוב. עכשיו רציתי לשאול את הרב כזה דבר. מה עדין שאני מברך בבית?
רק שנייה, אני רק רוצה לסייג את ההלכה הזאת. אמנם כך שיטת החיי האדם, המשטר פה פוסק אותו בקוף ה-NH, סוף סף קטן למתת, וכך דעת רוב האחרונים, שגם אם אדם יוצא עם פרי מהבית שלו, ועושה שיעור מקום למרחב הציבורי של כיפת השמיים, הוא צריך לחזור ולברך, לא על מה שבפה, אלא על האכילה שהוא ממשיך לאכול ממה שביד, וכך בני אשכנז צריכים לנהוג, אבל אצל בני ספרד יש יותר בעייתיות בדבר הזה, כי בני ספרד יותר חושבים לספק פחות להקל, וכף החיים בעוד תתוו, מביא גם בשם החסד האלפים, וגם החסד האלפים כותב את זה, אבל כף החיים מביא את זה שם מאוד פוסקים, שלא, שברגע שאדם תופס ביד, הוא לא צריך לחזור ולברך. לכן, עדיף לא לעשות כזה דבר, ואם עשה לבני אשכנז לברך ולבני ספרד, עדיף שלא לברך, אגם שמי שמברך, יש לו מה שיסמוך. כן, נמשיך.
אז עכשיו, באותה נקודה, זאת אומרת, אם אני אכלתי סוכריה, נגיד, לצורך העניין אכלתי סוכריה בבית, ויצאתי אותה לחוץ, ויצאתי אותה לבחוץ. אז הרב אמר, כמו שהרב אמר מקודם, שעל הסוכריה עצמה, זאת אומרת, מה שיש לי בפה, ודאי שאין בעיה, אני יכול להמשיך לאכול, ואני לא צריך לשים את זה בצד.
כן, ככה הורה הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שגם לפי המשנה ברורה, אז רק מה שלא נמצא בפה. אבל מה שנמצא בפה, אז לא חוזר ומברך. אגם שהחזוני שהיה מזהיר על הדבר הזה, שלא לעשות כך, אבל למעשה, אם אדם יצא עם משהו בפה, גם לפי הכרעת המשנה ברורה, הוא לא חוזר ומברך, בגלל שלא שייך להגיד שולים מקום על דבר שנמצא בתוך הפה. כך דעת מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אמרתי שהחזוני אמר להיזהר בזה.
כן, אז הרב, עכשיו... אז לכאורה, לפי הציור הזה, אם אני עכשיו לקחתי את הסוכריה, יצאתי לבחוץ, המשכתי לאכול את הסוכריה לבחוץ, והמשכתי לאכול את הסוכריה בחוץ, חזרתי עם הסוכריה בפה, המשכתי לאכול, הסוכריה עדיין לא נגמרה, חזרתי איתה לבית, גמרתי את הסוכריה ואני רוצה לאכול סוכריה נוספת. אז לכאורה, לכול אלמה, אני מצטרך לברך
שהכל... זה לכול אלמה, גם לבני ספרד, גם לבני אשכנז, בוודאי.
אז זה יצא כאילו נקודת חידוש, אפילו שבעצם... אני נמצא עם הסוכריה בבית, כיוון
ש... זה לא משנה, אבל ברגע שצאת החוצה וחזרת הבית, אז הסוכריה שבבית זה נחשב אכילה חדשה. זה לא אותה אכילה, זה אכילה חדשה. מה שבתוך הפה, אי אפשר לקרוא לזה אכילה חדשה, זה בתוך הפה, מה אכילה חדשה? אבל כשאתה אוכל משהו אחר מחוץ לבית, או בתוך הבית, זה אכילה חדשה וצריך לעזור לברך לכל השיטות.
והברכה שכאילו זירחתי מקודם, היא נפקעה בעצם היציאה מהבית, רק שזה לא סיבה לברך לסוכריה בפה.
למה? למה לא? כי הברכה נפקעת על האכילה החדשה, והסוכריה בפה זה לא אכילה חדשה, זה אותה אכילה.
תודה רבה, יישר כוח גדול, תודה רבה לרב על כל השידורים, על הכל, ממש מיוחד, יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. עשיתי לשון.
אם אפשר, אם אפשר בבקשה להתרחק עם קור רעש, כי אנחנו קצת מתקשים.
כן, שנייה. השאלה היא ככה, לגבי התפתורת, הרב אמר שמי שלא יכול, מי שלא יכול להתאפר לפני פסח, יכול להתאפר עכשיו.
מי שלא יכול להסתפר לפני פסח, בגלל שהמספורות היו סגורות ולא היה לו ספר בהישג יד, וכעת פתחו את המספרות, הוא יכול להסתפר לכתחילה, אנחנו מדברים על שערות הראש, כמובן בסימן תף קוף למד א' סעיף ד', על הזקן, מכיוון שכל אחד יכול לגלח את הזקן ולסדר את הזקן גם בביתו הפרטי, אז על זה אין את היתר הזה.
כן, אני רוצה לשאול, מה ההגדרה של לא יכול? יכלתי לקנות
מכונת תספורת
ב-300 שקל, אבל...
לא, גם אם היית קונה מכונת תספורת ב-300 שקל, לא היית יכול להסתפר.
הייתי משיג חבר.
היית משיג, אם אתה חושב שאתה יכול להסתפר על ידי חבר, אז גם מכונת תספורת אחד להשיג מחבר. היום כל בית נורמלי, יש לו מכונת תספורת, אם לא בית ראשון, בית שני. כל הבעיה למצוא מי יספר אותך במכונת תספורת, זה הבעיה למצוא, זה לא למצוא את המכונת תספורת, זה לא הבעיה למצוא מכונת תספורת היום. הבעיה למצוא מי יספר אותך.
אז שתי דברים, דבר ראשון, לשאול ממישהו זה כרוך באי נעימות, ודבר שני...
לא, כרוך באי נעימות, זה דבר ששואלים אותו אחד מהשני, אני אכנס אותך קצת למושגים. אני אכנס אותך קצת למושגים, מכונת תספורת זה דבר שמשאילים מבית לבית. בוודאי שמשאילים מבית לבית. הבעיה מי מספר, מי יודע לספר, זה לא כל אחד יודע לספר. אתה לא רוצה שעשו לך קרחות, כן?
ואם מישהו יכול לספר אותי, אבל לא מה שאני רגיל, בפס, בכל מיני...
בסדר, זאת אומרת, זאת תספורת שאתה, היית מעדיף לא לסתפר אותה, כי יכול לבייש אותך במידה מסוימת. זה נקרא שלא יכולת לסתפר.
אז איך אפשר להגדיר בדיוק את ה... כן נעים, לא נעים,
הגדר מאוד פשוט. אם אדם לא יסתפר לפני פסח בגלל שהוא חשש, שאותו אחד שיספר אותו, יספר אותו בצורה עקומה ולא נכונה ולא יפה ולא טובה ולכן הוא לא יסתפר. זה נקרא שהוא לא יכול להסתפר. אז ממנו מותר לו עכשיו להסתפר. אבל אם הוא יכל להסתפר, ולא רק שיכל, מדי פעם זה קורה לו שמספרים אותו, רק הוא התעצל, אמרנו, מה, קורונה, עכשיו, התעצל טיפה, אז בכזה מצב לא נתיר לו, זה מאוד פשוט.
טוב, יש לך כוח לדעות, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום הרב. הרב, רציתי לשאול לגבי למרוח קטשופ בגבינה צהובה על לחם ולהניח אותה על הפלטה בשבת, בתנאי שאין את הבעיה של מחזיקים בשלים. אם יש בזה בעיה של בישול או לא?
בקטשופ אין בעיה של בישול. מדוע? מכיוון שהקטשופ עבר תהליך בישול מלא. הקטשופ עבר תהליך בישול מלא ולכן אין בו בעיה של בישול. אף על פי שהקטשופ מתחמם. ויש לנו דין שיש בישול אחר בשול בלך שנצטנן כמובן בסימן שינות חצי ודלת. אבל כיוון שהקטשופ אומר, מרן הגאון שלו בזמנו ירבר וגם מרן הרב אלישיב, שמכיוון שהקטשופ או כל מיני רטבים למיניהם, אין שום שווח להם כשהם חמים. קטשופ יותר טעים כשהוא קר, לא כשהוא חם. מכיוון שאין שווח לקטשופ כשהוא חם, אז ממילא לא שייך להגיד בזה בישול אחר בשול. אבל מה כן יש לנו בעיה? בגבינה צהובה. הגבינה הצהובה עברה תהליך פיסטור והגיעה לבערך 71-80 מעלות. כשאתה עושה טוסט באופן שאין מחזיק מבשל, לאלו שמתירים על הפלטה ישירות על הפלטה ולאלו שעושרים, אתה שם על זה טס מתכת, הגבינה הצהובה מגיעה למצב של ניתחות, היא הופכת להיות מותכת, ואז היא מגיעה ועוברת את ה-80 מעלות, והופכת להיות ממש גבינה מותחת. ואז בכזה מצב נכנסנו לספק האם יש בישול מותחת, אחר בישול בכזה דבר. למה? מכיוון שזה עובר את ה-80 מעלות, או שנבר ונאמר שלא, שמכיוון שהרגילות של הדבר הזה זה להגיע ל-80 מעלות, אז מה שזה עובר את ה-80 מעלות זה לא, זה מחלוקת בית יוסף האחרונים, בדבר לך שחיממתי אותו עד יד סולדת לפני שבת, ובשבת אני מחמם אותו מהחום של היד סולדת, ומעלה אותו מעל החום של היד סולדת. האם יש בזה משום בישול או לא? אז למעשה, לבני ספר אשכנז אי אפשר להקל בדבר הזה, שיקח סתמור באחרונים, אלא אם כן הוא יעמוד וישגיח, שרק כשזה קצת מתחמם והוא לוקח את זה, זה לא מגיע למצב שזה ניתח. אז זה כבר לא כל כך טוסט, כן? אבל לבני ספרד, אף על פי שמעיקר הדין, הדבר הזה מותר, ולכתחילה יש להחמיר, גם בגלל הסיבה הזאת, וגם בגלל הסיבה שהלחמים הופכים להיות צנימים במידה מסוימת. כשעושים טוסט זמן ממושך, הלחם הופך להיות כמו צנימים, ואז באנו למחוק את הפוסקים, האם מותר לעשות צנימים בשבת? שדעת בן ישראי וכף החיים בסימן שיניות חצי יפה שאסור, כך גם דעת אור לציון, שאף על פי שאין אפייה אחר אפייה, אבל כשהאפייה השנייה משבחת ומשנה, משנה את האיכות מהאפייה הראשונה, יש אפייה אחר אפייה, כדעת השואל ומשיב, ואילו דעת מרן הרובד הזה, זה כדעת אמר שם, שאין אפייה אחר אפייה גם באופן של עשיית סתימים בשבת. מסקנת ההלכה, אדם שרוצה לעשות בשבת, טוסט באמצעות גבינה וצהובה וקטשופ באופן שאין מחזיק מבשל, לבני אשכנז ודאי שאין להקל, לבני ספרד גם כן לא ראוי כך לעשות, אגם שקשה למחות ביד המקל.
גם לגבי הגבינה צהובה, היא לא עוברת פסטור מלא?
היא עוברת פסטור לא של 100 מעלות. אם זה הפסטור של 100 מעלות, אז היינו יכולים להגיד שאף הפי שזה הופך להיות נוזלי, זה פנדיש בשינו את חצי פתת זין, אבל זה לא ככה. זה לא מגיע ל-100 מעלות.
הבנתי.
ברוך תהיה.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין? כן, מאזין, שלום. אנחנו לא מצליחים לשמוע את המאזין, אז נעבור למאזין.
הלו?
כן, שלום וברכה.
כן, שלום, הרב שומע אותי עכשיו?
עכשיו אני שומע אותך מצוין, כן.
בסדר, תודה רבה. השאלה היא כזאת, הרב, אדם למשל, אנחנו בחתונות, יש ברים לפני כן, שמגישים סיגרים וכל מיני דברים כאלו.
כן, אתה יודע שהיום שינו לבר את השם, אתה יודע?
למסמכים, מה זה נקרא?
בופה, בופה. שינו לו שם לבופה. למה בר, למה בופה? אני לא יודע, אבל שינו לו את השם, כן. בוא נשאר עם הבר, כן.
טוב, אז מגישים דברים, ואנשים יודעים שעוד מחליטים, החברים, לדוגמה, עוד 5 דקות לשבת לאכול.
איפה לשבת לאכול? בתוך האולם או בבר?
בתוך האולם, ולעשות המוציא ונטיית ידיים והכל. אז לכאורה, זה ברכה שאינה צריכה מה שמברכים. תחכה, לדוגמה, ויהיו עדיין את הסיגרים, את הדברים האלו גם אחר כך בסעודה. תחכה עם זה, ותאכל עוד 5 דקות, או 3, או כמה דקות שאפשר. ועוד דוגמה מקבילה, שאדם עכשיו עומד באיזה חנות של אוכל, לא יודע, מקום שמוכרים פלאפל. אז הוא יש תור עכשיו 5 אנשים לפניו, והוא מבקש מהבן אדם, אם אפשר עכשיו כדור פלאפל לברך עליו. בינתיים עד שיגיע התור שלו. האם זה גם בכלל מה שהמשנה ברורה אומר שזה ברכה שנה צריכה בסימן קוף עין וב סעיף ב', או שזה לא אותו דבר? כי יש לחלק לכאורה. מה דעת הרב?
כן, אז הפוסקים באמת כתבו, כפי שאתה אומר, שאם אדם הולך לאכול ושולחנו ערוך לפניו, והוא רוצה לפני כן עכשיו לקחת איזה עגבניה או איזה גבינה צהובה לבך שהכל, או אדמה או עץ, אז אין עכשיו ברכה שאינה צריכה. למה? כי אתה עוד רגע הולך לאכול, אז מה פתאום עכשיו אתה מברך? יש בזה משום חשש ברכה שאינה צריכה. זה מה שהפוסקים כותבים, המשנה ברורה מביא את זה גם בסוף סימן קוף עין וב, וגם בסימן רשת את וב, סעיף ד'. אבל צריך לדעת שזה דווקא באופן שהוא תכף ומיד יושב לאכול. אז אנחנו אומרים, עוד רגע אתה יושב לאכול, ולא תצטרך לברך על הזיתים, ולא על העגבניה, אז מה פתאום אתה מברך? אתה גורם ברכה שאינה צריכה. בשבת זה מחלוקת, אבל ביום חול, אסור לעשות כזה דבר, אתה גורם ברכה שאינה צריכה. אבל אם אדם יושב עוד 10 דקות לאכול, עוד 15 לאכול, הוא אומר לך עכשיו, אני לא יושב לאכול, עוד 15 אני יושב לאכול, אני רוצה לאכול איזה כדור פלאפל עכשיו. רוצה לאכול איזה חתיכת עגבניה. בכזה מצב, זה לא נאמר ברכה שאינה צריכה. הפסקים כותבים כגון עם שולחונו ערוך לפניו, ודעתו לילך וליטול ידיו. והוא לוקח ואוכל לפני כן, זה נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. אבל זה דווקא באופן כזה, ששולחנו ערוך לבניו, וכפי שהמשנה ברורה כותב בסוף סימן קופן וב, שדעתו לאכול תכף. אז מה הגדר? כמה זה נקרא תכף? אז בספרנו, הלכות ברכות, כתבנו שהגדר של תכף זה גדר של 5 דקות. זאת אומרת, אם תוך 5 דקות הוא יושב לאכול, אז אנחנו בואים ואומרים לו, עוד 5 דקות אתה יושב לאכול, אז מה פתאום אתה מברך עכשיו על דבר שעוד רגע תאכל אותו ולא תצטרך לברך עליו? אבל אם זה יותר מ5 דקות, זה לא כזה זמן סמוך, אז בכזה מצב הוא יכול לאכול. בוא ניקח דוגמה שהשנייה שהזכרת. עומד בתור לחנות פלאפל, כן? הוא רוצה לקחת עכשיו איזה כדור פלאפל ולברך שהכל ולאכול. אומרים לו, רגע, אבל אתה עוד מעט יושב לאכול את המנה פלאפל, ואתה לא תצטרך לברך. אז תלוי, אם יש תור קצר, בתור 5 דקות הוא יאכל את הכדור פלאפל, אז אסור לעשות כזה דבר. אם התור הוא ארוך, שזה לוקח יותר 5 דקות, אז בכזה מצב יהיה אסור. אותו דבר בבופה, בבר. אם תוך 5 דקות ישבו לאכול, אז ברכה שאינה צריכה. אבל המציאות היא לא ככה, המציאות היא שזה לוקח אותה מ5 דקות. אז בכזה מצב, זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה, ומותר להם לעשות.
אז אפילו שזה לכאורה פה הוא קצת מנוע במציאות, זאת אומרת, יש אנשים לפניו בתור, אני לא יכול, זה לא מבחירתי, עם שולחן ערוך לפניי, אומרים לך,
זה לא משנה, אבל בפועל אני עכשיו ממתין זמן, אני לא רוצה, אני רוצה לאכול כדור פלאפל, ואתה אומר לי, אל תאכל, כי עוד מעט אתה תאכל פיתה, אבל מה זה עוד מעט? עוד מעט זה עוד רבע שעה. אז בכזה מצב, מכיוון שזה לא כל כך סמוך, זה לא גורם בחד של הצריכה, כי זה נקרא בחד צריכה. למה זה צריכה? כי אני רוצה לאכול עכשיו את הפלאפל, אני רוצה לאכול עכשיו את הסיגרים, זה עד שאני אשב לאכול, זה ייקח זמן. אז מה זה זמן? 5 דקות. עד 5 דקות, אסור. יותר מ5 דקות, יותר.
אז הדין, כאילו בזמן, הכל תלוי בזמן.
הכל תלוי בזמן.
האפשרויות שלך,
הכל תלוי בזמן. הכל תלוי בזמן. כן.
הבנתי. בסדר, יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה.
הכל.
הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
גמח מוצרי חירום, מסכת KN95, רק ב8.90 שקלים. מסכת בד, החל מ7.90 שקלים. מסכה שקף מגן, החל מ23.60 שקלים. חליפת מיגון, החל מ76.60 שקלים. משלוחים בכל הארץ. לפרטים 04-770-5555. 04-770-5555.
המסורת שלנו, גפילטר ווייט פיש אושן גורמה, זה עונג שבת לכל המשפחה. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות בדעת זעדה חרדית, להשיג בחנויות הנבחרות וברשתות המזון. אושן
גורמה. למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו. כוכבית 6485. משפחה בבית. כוכבית 6485. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום. קודם כל יישר כוח לדבר על כל התוכניות והשיעורים. שאלה לגבי הקורונה, אנחנו זוג צעיר שגרים בבני ברק, ואנחנו כבר חודשיים נשארנו שבתות בבית. עכשיו, רציתי לשאול באמת, מה, באמת האם יש על פי הלכה איסור ללכת לבעיה, ללכת למשפחה, להורים. אני רואה שהיום תכלס, אני רואה שכל הרבה זוגות צעירים יוצאים, מה באמת על פי הלכה, אם מותר, יש איזה בעיה?
היום ברוך השם אנחנו רואים שיש ירידה מאוד מאוד משמעותית בנדבקים, ואנחנו רואים גם שיש ירידה מאוד מאוד משמעותית, עלייה מאוד מאוד משמעותית באלו שמבריאים, ואומנם בעולם המצב לא כמו כאן בארץ, אבל אנחנו ברוך השם בארץ ישראל, מודים להשם שהקורונה לא תפסה אותנו בצורה חזקה כמו ביתר המדינות בעולם, ולכן אתה יכול ללכת לעשות שבת, כמובן צריך לשמור ולא להרבות ביציאות, אבל כמו שאתה אומר, זוג צעיר, נציגים וחודשיים בבית, אתה בהחלט יכול ללכת להורים שלך או להורים של אשתך, ולהיות שם בשבת, אם הם אנשים שהם לא מעוניינים לקבל, כי או מבוגרים, או אנשים בסיכון וכדומה, ברור שאתה לא תכפה את עצמך עליהם, אבל אני מבין שיש גם רצון מצידם, אז אם כולם בריאים...
עכשיו זה עוד שאלה, גם בנקודה הזאת ממש, באמת אם אני יש לי אסתמה שאחת ל3-4 שנים מרגישים קצת, לשאלה אם זה כאילו, זה נחשב סיכון שאז באמת יש יותר בעיה להחמיר, או שיש כאילו יותר עניין?
אם אתה בריא ואתה הולך למקומות שבריאים, וזה לא המוני, אתם לא הולכים עכשיו לעשות שבת גיבוש של כל המשפחה, בסך הכל זוג עם עוד זוג הורים, משהו לא המוני מדי, לא צריך לחשוש.
הבנתי, תודה רבה, יישר כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
בשידור?
כן, בבקשה, שלום.
רציתי לשאול, כבוד הרב, אם מותר להשתמש בסבון נוזלי רגיל, בלי שאני הוספתי לו מים בשבת.
סבון נוזלי רגיל בשבת מותר להשתמש בו, זה לא בגדר ממרח דאורייתא, וגם לא בגדר שמן עב. שהוזכר בסימן שין י' ד' סיף י' ד' שיש בו זה מרח דרבנן, אנחנו מדברים על בלי מים. למה? כי הוא נשפח. כל דבר שהוא בגדר נשפח, אין בו גדר של ממרח, ולכן מותר להשתמש בו בשבת. יש לזה סייעתא מבית יוסף, בסימן שין כ"ח, כמדומני סיף כ"ה. אמנם האגרות משה כותב, שלבני ביתו הוא מזהיר בדבר הזה על סבון נוזלי, שהוא חושש שאולי זה כמו שמן אב, שיש בזה ממרח דרבנן, אבל האגרות משה כותב מפורש שהוא לא אוסר את זה לאחרים, וכאמור, סתימת הפוסקים האחרים, שזה מותר לכתחילה ואין בזה שום בית מחוש, כי זה לא בגדר של ממרח מחמת שהוא נשפח. ויש להוסיף ולומר, עדת הקצות השולחן, בסימן שין חבב, שדין ממרח נאמר רק על דבר שנשאר ביד, אבל דבר שאני מוריד אותו מהיד, אין בזה ממרח. אמנם במשנה ברורה בסימן שין חבב סעיף י' לגבי סבון רואים לא כמו הסברה הזאת, אלא גם דבר שאני שם ומוריד אותו אחר כך, זה גם בגדר של ממרח. על כל פנים, חזי לצטרופה, הסברה השנייה שאמרנו, והסברה הראשונה, שזה לא בכלל בר מרוח, בגלל שזה נשפח ודינו כדין שמן, המוזכר בשיל חבזיין סעיף א', שאין בו דין ממרח.
אז אם כך, אז מותר להשתמש עם אלקוג'ט בשבת?
אלקוג'ט בשבת, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, שזה אסור, למה? כי זה נשאר. סליחה, בגלל שזה לא נשפח, זה כמו ג'ל. יש שני סוגים. יש סוג שהוא נשפח כמו סבון, וזה מותר, ויש סבון, ויש סוג שהוא כמו ג'ל. הסוגים, בוא נאמר שרוב הסוגים, על כל פנים מה שאני ראיתי, שזה כמו ג'ל. מכיוון שזה כמו ג'ל וזה לא נשפח, יש בזה איסור ממרח מדרבנן, ולכן אין להשתמש בזה בשבת.
אז עם אלקוג'ל אסור, ועם סבון נוזלי אפילו שהוא בלי מורבב עם מים מותר.
יפה. ולמה? כמו שהסברנו, כי סבון נוזלי, כשאתה שופך אותו, אתה רואה שהוא נשפח, זה דומה לשמן, זה לא ממרח, והחומר השני שהזכרת, הוא לא נשפח, הוא כמו ג'ל. לכן זה ממרח וזה לא ממרח. יישר כוח
לכבוד הרב. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מי שרוצה להסתכל בספרנו למען שהתייחסנו למה שדיברתי במאזין שלפני, לגבי אדם שרוצה לאכול לפני הסעודה, אם זה נקרא ברכה שאינה צריכה או לא ברכה שאינה צריכה, ומה שהגדרנו שעד 5 דקות, שהוא רוצה לשבת לאכול, זה כן ברכה שאינה צריכה, ואם זה יותר מ5 דקות, אז אין חשש ברכה שאינה צריכה, אז כתבנו את זה בספרנו, הלכות ברכות, בסימן רש י' א', סעיף י' ח', ושם הוספנו, שאם הוא רוצה לאכול דווקא משהו לפני הסעודה כדי לפתוח תוות האכילה, הוא רוצה לאכול איזה משהו חמוץ או מלוח, שיש לו עניין לפתוח תוות האכילה, אז בזה ודאי שאין ברכה שאינה צריכה, מכיוון שזה בא לפתוח תוות האכילה, וזה גם נפתח בברכת המזון, כי זה שייך לסעודה, כמבואר בסימן קופה אין וף, סוף סיף קטן בית במשנה בורה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב. קודם רוצה להגיד תודה רבה על המענה של הבית תורה. דרשו על קשתי לבית תורה על הדינים המונות, ולמה שהתקרד מהדיינים שעולים שם. תמיד אחרי מופלגים. לא יודע, כל השובן ארוך של חושן מונח בפני.
יישר כוח. יישר כוח, ברוך תהיה. אז אולי במזדמנות זאת נזכיר שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, בכל תחומי ההלכה, כוכבית 50-47, ושם יש לנו גם דיינים, דיני ממונות, שוענים כל יום מ-7 עד 12 בלילה, וגם הלכות ריבית, ושוענים כל יום מ-7 עד 12 בלילה, ויתר ההלכות זה 24 שעות ביממה. בבקשה, כן. מאזין משום מה לצערנו נפל מהקו, נעבור למאזין הבא.
לא.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי מה שהרב כתב בספר, שבסימן שין תזיין ממרח בשבת. שינה ברורה התיר ממרח עם זה על דעת שהיא בלה באור. אם זה המטרה שלו. כשהרב הדגיש בספר שצריך להיות מיד. זה לא הבנתי למה צריך להיות מיד. למה אם המירוח לוקח לו דקה של מירוח של המשחה על היד, כמובן שזה לא לצורך רפואה, למה זה לא בכלל היתר הזה?
כל מה שרואים בסימן שין תזיין, במשנה ברורה, בסעיף קטן ממחת, על פי המגן אברהם, שדבר שמטרתי להבליע אותו בבשר, אין בו משום ממריח, בסעיף קטן ממתת. ולכן מרן הרובד לזצה, ומרן וגרנוב שלום הזמן לרובד לזצה, סמכו לצורכי רפואה באופנים מסוימים להתיר מריחת משחה שנבלעת בבשר. זה רק באופן שיש לנו בהירות מוחלטת, וודאות מוחלטת, שזה הכי נבלע בבשר. אבל אם אני למשל לוקח איזה קרם ידיים או איזה משהו ומורח על הבשר, שוב פעם, באופנים שאין בזה בעיה של גזירת שחיקת סממנים, לא ניכנס כעת לכל הפרטים, וזה נבלע אחרי שתי דקות, שלוש דקות, זה כבר לא, אין לנו ראייה שזה נבלע. מה שאחרי שלוש דקות אני לא רואה את זה, יכול להיות כי זה פשוט התעדה. יש שם הרבה משחות וקרמים למיניהם, שאתה מורח את זה, ואחרי חצי דקה, דקה, דקה וחצי, אתה רואה את זה עדיין, ואחרי שלוש, ארבע דקות אתה לא רואה את זה. אין לנו שום ראייה שזה נבלע. זה בהחלט יכול להיות שזה התעדה. אז ממנה זה לא בכלל היתר. כדי שיהיה לנו ודאות שזה נבלע, מדובר כמה עניין של דאורייטה, כן? כדי שיהיה לנו ודאות שזה נבלע ולא מתעדה, אנחנו צריכים לראות שזה נבלע באופן די מיידי. אבל אם לוקח לו זמן להיבלע, אין לנו ראייה שזה נבלע, כי יכול להיות שזה מתעדה פשוט.
מה שזה מתעדה זה כאילו, כמו כמנדלטה כזה, לא?
לא. אז בעצם מרחת, ועברת לסור מרוח, כי זה לא נבלע.
זה גם לא נראה.
לא, זה לא נראה כי זה התעדה, אבל עברת מרוח, מרחת, והמרוח הזה אחרי כמה שניות, אחרי כמה דקות התעדה. זה לא אומר שלא מרחת, מרחת. מתי אני אומר
ש... גם במקרה של המשנה ברורה...
המשנה ברורה מדבר באופן שאין לי עניין במרוח. אין לי עניין במרוח, יש לי עניין בלהבליע את זה. זה לא נקרא מרוח. למה מרוח כשיש לי עניין למרוח? יש לי עניין, אבל כשיש לי עניין שיבלע והוא נבלע, אין בבעיה של מרוח. משחה שהיא לא נבלעת והיא מתעדה, אז מה העניין שלי זה המרוח, זה לא הבליעה, כי זה לא נבלע באמת. משנה ברורה מדבר על רוק, רוק באדמה, הוא נבלע, ברור שהוא נבלע.
רגע, לא הבנתי. אני מורח וזלין על היד כדי שזה ייבלע באור.
לא, לא, לא. אם זה לא נבלע, לא, לא, מחילה. אם הוזלין הוא לא נבלע, ודרך אגב הוזלין הוא לא נבלע, אז אתה לא מורח אותו כדי שייבלע, כי הוא לא נבלע. אתה מורח אותו כדי שיגן לך על האור בצורה של מריחה, ולא כדי שייבלע, כי הוא לא נבלע באמת. אחרי חמש דקות אני לא רואה אותו, כי הוא התעדה. אז מרחת וזה התעדה. כתבת וזה נמחק, זה אסור. תחשוב, תתבונן, תתבונן בזה קצת. תתבונן טיפה ותראה שהדברים סודרים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול, אדם שנמצא עכשיו כל היום בבית, כמו בזמנים האלה של הקורונה עכשיו,
כן.
והוא מברך ברכת שהכל, הוא מזמנת לא משנה מה, והוא לא אוכל כשיעור בשביל לברך ברכה האחרונה. הוא כל היום נמצא בבית. אז מספיק ברכה אחת, באמת הוא לא צריך לברך יותר ברכה, כאילו יכול לברך כאילו שהכל למשל על מים, או לברך על קורנפלקס, או כל דבר שברכתו שהכל, הוא לא צריך לחזור לברך על זה.
ברגע שברך שברך שהכל נהיה בדברו, והוא כיוון בדעתו לפתור את כל הדברים שברכתם שהכל, והוא לא אכל שיעור, אז הוא לא בירך ברכה האחרונה, והוא לא יצא מחוץ לבית, הוא גם לא ישן שינת קבע על מיטתו חצי שעה, אז ממילא ברכה האחרונה אין פה, שינת קבע על מיטתו חצי שעה אין פה, יציאה מחוץ לבית אין פה, בכזה מצב, גם אם הוא בתשע בבוקר בירך על כוס קפה שהכל נהיה בדברו, ובצהריים הוא שותה כוס מיץ, ובערב הוא שותה כוס קפה, והיה בדעתו לכך מראש, אני מדגיש, כן? הוא לא חוזר ומברך. אמנם נחלקו בזה המגן אברהם ואבן העוזר, והמגן אברהם אומר לו, ברגע שעבר 72 דקות הלכה, התבטלה הברכה הראשונה, אבל אבן העוזר כותב לא ככה, ואחרת המשנה ברורה בסימן קוף פעידה לציף קטן י' ז' כדעת האבן העוזר, שכך הסכימו הרבה אחרונים, שכל זמן שהוא לא ישיח דעתו, לא יפסיד את הברכה הראשונה. וכך מכריע הקף החיים ומראה לרובד איזה צל. ברור? אז זו מסקנת ההלכה. שאם אדם בירך שהכל נהיה בדברו בבוקר, ובכיוון לפתור את כל הדברים של שהכל, כל זמן שהוא לא בירך הברכה האחרונה, וגם לא ישן שנת קבע על מיטתו, וגם לא יצא מחוץ לבית, הוא לא חוזר וברך שנית, גם אם עברו שעות רבות, כיוון שהוא כיוון לפתור, הוא לא בירך ברכה האחרונה, והוא לא יצא מחוץ לבית, והוא לא ישן למיטתו, אז אין מה שיפסיק את הברכה הראשונה, וכפי שהמאזין הדגיש, זה דברים שהם מצויים מאוד בתקופה זו. שעה ראשונה הגיע לסיומה, נזכירכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047, תושבי חוץ לארץ, 07-99. 713-1155, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.